כעסק, אתם תעבדו עם המון 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 ספקים, מי שיש לו עסק יודע. אני ורואי אוהבים ללכת לחברות גדולות, חברות עם רזומה, חברות שיש להן תיק עבודות גדול. על פניו זה מבטיח לך הצלחה. ברמת העיקרון כן, אבל לא רק. אני יכול להגיד לכם שעם הזמן, אני יותר ויותר אוהב ללכת לנותני שירות דווקא שהם בתחילת הדרך. כמובן, בתחילת הדרך שזה גם חיסרון, וצריך למצוא את המישהו הטוב, האיכותי. אבל הוא בתחילת הדרך, הוא יותר צנוע, כי הוא פשוט בתחילת הדרך. הוא מאוד מאוד רעב, הוא מאוד מאוד רוצה להוכיח את עצמו. יודעים, חברות גדולות כבר זוועות.
אני מאוד מסכים איתך, אבל רק אני רוצה לתת דגש קטן. שיזכרו שהקטן לפעמים הוא לא מספיק טוב, ואם הוא לא טוב, תזכרו את התובנה מהחלק א', תדעו גם לחתוך את זה בזמן.
לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
טוב, חלק ב' של 20 תובנות. מכללת פסגות חוגגת 20 שנה, אנחנו נכנסים לחלק השני. תובנה ראשונה שלדעתי היא מאוד מאוד אקטואלית לכל מי שמתעסק בעולמות הנדלן, העסקה הראשונה של יניב שלי ושלך. אז אני רוצה להחזיר אותך 14 שנה אחורה לעסקה הראשונה שלנו, ובכלל כל מי שמקשיב לנו, שמתעסק בהשקעות בשוק ההון ובנדלן, העסקה הראשונה היא תמיד קשה. הלכנו למגדל ויטאוור של אשטרום, זה אזור מתחם BBC, בזמנו היה רק בסר 1 ובסר 2, ורצינו לקחת קומה שלמה בעסקת נדלן שלנו, שזה עולה 7,000 שקל למטר, קצת בקצרה, היום בונים מגדל, מוכרים לך 7,000 שקל למטר מעטפת, ואתה צריך להוביל אותו לגמר. והיינו כבר בתוך, אני אקצר, היינו כבר בתוך מסע ומתן עמוק מול חברת אשטרום, ורצינו לקחת קומה שלמה. ואז הלכנו להתייעץ, אני לא אשכח עם בחור בשם יוסי, בחור שלא נקוף בשמו המלא, איש שמבין נדלן משכמו ומעלה, והתייעצנו איתו עם העסקה הזו הראשונה עבורנו היא נכונה לחבר'ה מאוד צעירים. ואז הוא אמר לנו, אתם חבר'ה צעירים, שאפתנים, אבל שימו לב, לשני דברים. אחד, אתם נכנסים לתוך בני ברק, שזה מובלט ש-300 מטר מרחק אווירי, יש לך את הבורסה ברמת גן, ועוד 300 מטר מרחק אווירי, יש לך את רמת החייל, שהם היו מתחמים בזמנו, מתחמים עובדים, משרדים, ואז הוא אמר, מה שיכול להיות אחד, אתה תדמיתית לא נראה טוב, כי אתה נמצא באזור בני ברק, אזור הבסרים, אז אני מזכיר, בזמנו זה היה פחונים, במקום על הפנים, ומצד שני, אתם תיכנסו לעובר עצים, כי אתם תרצו להזכיר את המקום, ולא יהיה מישהו שירחוש ממכם את המקום. ואז אני זוכר, היינו שני חבר'ה צעירים, אמרנו, בוא נעשה טייקון נדלן, הוא מבין בנדלן, מה נעשה? כאילו, אם הוא אמר ככה, אולי נלך אחורה ונחתוך את המסע ומתן הזה ולא נתקדם, אולי זה לא בשבילנו, קפצנו מעל הפופיק. ואז קיבלנו החלטה, שהיום בדיעבד היא מסתברת, תכף אני אסביר למה, מסתברת כהחלטה לדעתי מצוינת, אמרנו, לא ניקח קומה שלמה, ניקח חצי קומה. באותו רגע, מה שקרה, שעכשיו אני מגלגל את 14 שנים קדימה, אתם יכולים ללכת לבדוק, מי שמכיר היום את אזור הבסר, אזור ה-BBC, אזור מטורף עם מגדלים, גורדי שחקים כמו מנהטן, אזור שהתפתח בצורה מדהימה, והיום מי שהולך לבדוק ברשות המיסים, עסקה שם נמכרת באזורי 14,000 עד 15,000 שקל למטר. למה אני מספר את הסיפור הזה? הכי קל היה לקום ולהגיד, לא מתאים לי. זה כמו שאני שומע את אבא שלי ואני שומע עוד הרבה אנשים שאומרים, ראיתי את העסקה הזו ויאללה, למה לא עשיתי, אם הייתי קונה את החול הזה, היום הייתי מלא בכסף. זה אני שומע אינסוף. אבל בגלל שהעזנו ולקחנו חצי, אני חושב שיצאנו גדולים מהמהלך הזה.
לגמרי. כלומר, בסוף צריך, זה בסדר להתייעץ, בסדר לשאול, אבל בסוף צריך לקבל החלטה ולעשות. תמיד יהיו את אלה שיגידו לכם למה לא. תמיד. אתם רוצים לשמוע למה לא, יש בכמויות אנשים שיגידו לכם למה לא.
שמע לתחושת בטן שלך.
מעט מאוד יגידו לכם למה. כן וכן. שמעו לתחושת בטן שלכם ולא רק לשאול. תובנה שנייה שאני רוצה לדבר אליה, זה ספקים כעסק. אתם תעבדו עם המון 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 ספקים, מי שיש לו עסק יודע. ספק שנות, ספקי שרתים וצלמים ובוני אתרים ומערכות וראות וכיבוד, עשרות של ספקים. אני זוכר שבתחילת הדרך נגיד ספקים בעולמות הדיגיטליים, זה בוני אתרים, בניית דפי נחיתה. היינו בעיקר, אני ורואי אוהבים ללכת לחברות גדולות, חברות עם רזומה, חברות שיש להם תיק עבודות גדול, חברות שעובדות עם לקוחות גדולים, אבל על פניו זה מבטיח לך הצלחה. ברמת העיקרון כן, אבל לא רק. אני יכול להגיד לכם שעם הזמן אני יותר ויותר אוהב ללכת לנותני שירות דווקא שהם בתחילת הדרך. כמובן, בתחילת הדרך יש לזה גם חיסרון, וצריך למצוא את המישהו הטוב, האיכותי, אבל הוא בתחילת הדרך, הוא יותר צנוע, כי הוא פשוט בתחילת הדרך, אין לו מספיק לקוחות, הוא מאוד מאוד רעב, הוא מאוד מאוד רוצה להוכיח את עצמו, ודווקא אלה, יש לי עכשיו מקרה עם עורכת תוכן שאני עושה את הסרטונים, שאני רואה את הרעב שלה, את השירות שהיא נותנת, זה הרבה 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 יותר טוב מחברות גדולות שכבר, אתם יודעים, חברות גדולות כבר זוועות, אז לפעמים לא רק ללכת לנותני השירותים, הוותיקים עם המון המון ניסיון שיש להם כבר מלא מלא לקוחות, לפעמים כדאי, אני עושה את זה יותר ויותר, לזהות את המישהו שהוא כן, הוא בתחילת הדרך, אבל הרעב שלו והרצון שלו להצליח יגרום לכם לקבל שירות הרבה הרבה יותר טוב ואישי.
אני מאוד מסכים איתך, אבל רק אני רוצה לתת דגש קטן, שיזכרו שהקטן לפעמים הוא לא מספיק טוב, ואם הוא לא טוב, תזכרו את התובנה מהחלק א', תדעו גם לחתוך את זה בזמן, שזה לא פחות חשוב לדעתי. מנועי צמיחה אורגניים. שהקמנו את מכללת פסגות, באנו אני ויניב מתחום שוק ההון, והתחלנו מלימודי שוק ההון, ככה הוקמה המכללה, כמו שהסברנו, ואז התחלנו עם הזמן לראות שאנחנו מתחילים לבנות פרסטיג' ומתחילים להיות מאוד טובים במה שאנחנו עושים, נכנסנו באופן האישי שלנו להשקעות בנדלן, ואז אמרנו איזה תחום משיק לתחום שוק ההון, ואז הבנו עם הזמן שנדלן קושר את תחום שוק ההון, ואתם יכולים לראות את כל האנשים המשקיעים העשירים בעולם, הם מתעסקים ביזמות, מתעסקים בהשקעות, אם זה בשוק ההון ובנדלן, ואמרנו בוא נכניס את החטיבה הזו של נדלן, שלימים עשתה חיל, ואז התחלנו להכניס את תחום ייעוץ המשכנתאות, שזה תחום מאוד מאוד רותח של אנשים שזה, שנכנס לתוך חטיבת הנדלן, ולפני 4 שנים החלטנו להקים את חטיבת שמאות המקרקעין ושמאות הרכוש, כלומר, הכנסנו דברים אורגניים לפרסטיז שלנו, ומה שמזוהם המותג, שנתן לנו דריסת רגל רצינית בעולמות שאנחנו מלמדים, ונתן לנו קפיצה מאוד מאוד גדולה.
טיפ מספר 4. פה אני רוצה לדבר איתכם על דבר מאוד מאוד חשוב שקשור למינוף. אנחנו את ה... בוא נגיד את הקריירה שלנו בנדלן, התחלנו בסביבות 2010 כזה, 2010, משהו כזה.
14 שנים עברו.
כן, 14 שנים עברו, ואני זוכר שהתחלנו את הנדלן, זה בדיוק היה השלב של הורדת הריבית, עד שהגענו לעשור של ריבית 0, 0.1 יותר ליתר דיוק, אני מדבר על ריבית בנק ישראל. עכשיו אני זוכר שקנינו את ה... שהיינו, התחלנו בעיקר בשוק המשרדים, היינו קונים נכסים, ומן הסתם לוקחים הלוואה מהבנק. בדרך כלל בשוק המשרדים נהוג לתת הלוואה לקניית הנכס, הלוואה ברמת אחוז מימון יותר נמוך מדירות, כשוק המשרדים נחשב יותר מסוכן, באזורי 60% מימון. ואני זוכר שהבנקים כל הזמן היו אומרים לנו, למה אתם לוקחים רק 60%? תיקחו 70, 80, 90% מימון. יש לכם, אתם יודעים, יש לנו עסק, הבנקים שאליהם הלכו לקחת הלוואות, זה בנקים שאנחנו... העסקים שלנו נמצאים שם, הם רואים עסק טוב, הם רואים עסק מרוויח, הם רואים עסק עם תזרים חיובי, והם כל הזמן שכנעו אותנו לקחת מינוף יותר גבוה של 80-90% מימון מערך הנכס, כי מבחינתם זה טוב, אנחנו נשלם יותר ריבית. אמרו לנו מה אכפת לכם, הריבית כל כך זולה, למה שלא תיקחו הלוואה יותר גדולה? אבל לא התפתנו לעשות את זה, כי ידענו מתישהו שבסופו של דבר הריבית תעלה, כי הלוואות למשרדים זה הלוואות ש100% מההלוואה היא צמודה לפריים. כלומר, ברגע שריבית בנק ישראל עולה והפריים עולה, ההלוואה עולה, ההלוואה מתייקרת. וידענו שבסופו של דבר הריבית תעלה, לא לעולם חוסן, לא כל החיים נשאר בריבית אפס. והיום אתם רואים, אנחנו בריבית של 4.5. לכן המינוף הוא מאוד מאוד חשוב. לא להשתגע, לא להשתולל, לא לקנות נכסים עם מינוף מאוד מאוד גבוה, תמיד תקנו נכסים עם עון עצמי גדול, כי יבוא יום ופתאום לא יהיה לכם סוחר, ויבוא יום וה... ריבית מאוד מאוד התייקר.
או השוק ישתנה.
או השוק ישתנה. אי אפשר לדעת מה יהיה. לא להשתגע, להיות מאוד מאוד שמרנים, לשמור על מינופים נמוכים, בתקופות רעות זה ישמור עליכם.
גם הטיפ הבא, אירועים בחברה, כמה אנחנו מאמינים בזה? בוא תרחיב על זה.
זה שלי? אמרנו עושים פעם.
אני נותן לך
את הבמה. פעם אני אעשה פעמיים רציף, אירועים בחברה, תראו. בסוף, אתם שמעתם את זה בהרבה מקרים, אבל צריך לעבוד בזה, הכל זה אנשים. הרבה אומרים לי, תשמע, יניב, אתם קיימים 20 שנה. אתם יודעים כמה מכללות היו ב-20 שנה האחרונות, אני אפילו לא זוכר את השמות שלהם. עכשיו, מה הסוד? אין סוד. תאמינו לי, אנחנו לא יותר יפים מאף אחד, אנחנו לא יותר חכמים מאף אחד, אנחנו סך הכל משתדלים לקום בבוקר ולעשות העבודה בצורה הכי טובה שיש. מה הסוד? אתם יודעים, אם אתם רוצים סוד, אז אני אתן לכם סוד. הסוד זה עובדים טובים. אני יכול להגיד שהמזל הגדול שלי ושל רועי, שהתברכנו במנהלים ובעובדים מדהימים. אבל יחד עם זאת, צריך לעבוד. זה לא רק שהתברכנו במזל, אני ורועי עובדים בזה. עובדים בלדאוג שיהיו לנו עובדים מאוד מאוד מחויבים. אני לא סתם אומר עובדים בזה, אני אתן לכם דוגמה. אני מקפיד מן הסתם ללכת לכל אירוע שמזמינים אותי, כל דבר שעובד מזמין אותי אני בא, דואג לכבד. זה א' ב', ולפני שנתיים בערך, אני לא זוכר, שנתיים בערך, עובד אצלנו בחברה.
זוג שלישי, זה תגיד, זוג שלישי.
שהכיר את הבת זוג שלו ויש להם כבר שני ילדים, אלון ולורי, הכירו במכללה.
זוג שלישי שחיתנו.
זוג שלישי, כן, הכירו בחיתנו. הכירו במכללה והתחתנו, ויש לכולם גם ילדים. ואני זוכר שהזמינו אותי מן הסתיים, עשו מסיבת רווקים משותפת, אמרו לי כמה חודשים מראש, כמובן, אמרתי שאני מגיע, ולא יודע איך יצא מצב שאשתי הזמינה באותו תקופה, סוף שבוע עם הילדים בכנרת. מה עושים? אשתי הזמינה סוף שבוע עם הילדים בכנרת, והם עשו את המסיבת רווקים ביום שישי. אבל קיבלתי החלטה שבסופו של דבר, והחלטה לא פשוטה, לעזוב את אשתי, לעזוב את הילדים ביום שישי בבוקר, שרק הגענו לכנרת ביום חמישי, לחזור חזרה למרכז, להגיע למסיבת רווקים, כבר לא היה טעם לחזור לצפון, אז נשארתי, והשארתי את אשתי והילדים לבד בסוף שבוע, אבל זה מחויבות מול עובדים. כלומר, יכולתי לא לבוא, ואני מניח שהם היו מבינים את זה, כי מה לעשות, לא שמתי לב, וגם היה לי, אשתי הזמינה סוף שבוע, אבל לא, לא ויתרתי, והגעתי וכיבדתי אותם באירוע שמאוד מאוד חשוב להם, והיה לי מאוד מאוד חשוב לשמח אותם, מאוד מאוד רציתי לשמח אותם, כי מגיע להם לשמח אותם. וזה דוגמה קטנה, מה זה מחויבות אצל עובדים. כולם אומרים שעובדים זה הדבר הכי חשוב, אני מניח שלא שמעתם את זה פעם ראשונה ממני, עובדים זה הדבר הכי חשוב, אבל אתם צריכים לעבוד בזה, אתם צריכים יד לוחצת יד, עובד לא ייתן את הנשמה לארגון, אם אתם כבעלים, כמנהלים, לא תיתנו את הנשמה בחזרה. וזה בסוף יד לוחצת יד, ותזכרו, זה הדבר הכי חשוב להצליח בעסקים. עובדים טובים, עובדים מחויבים.
אז זה מוביל אותי לטיפ השישי, שאני דווקא עכשיו עובר דווקא למנהלים. מנהלים, מנהלים, מנהלים. אני חושב שארגון שהמנהלים שלו הם חזקים, ולפעמים אפילו יותר חזקים מהמנכ"לים ומהמייסדים, זה לא בושה. איך אני תמיד היום, היום שאני מראיין אנשים, אני אומר להם, אחרי 20 שנה, היום אני אומר, אני מחפש את האנשים שיהיו יותר טובים ממני. אני לא מבייש להגיד את זה. כי אני היום נמצא במקום שאני רוצה שאנשים באמת יהיו יותר טובים ממני, כי אני לא טוב בהכל, לא יודע הכל, לא מבין הכל.
אף אחד לא טוב בהכל.
נכון, ויש כאלה תמיד מתיימרים להגיד, אני, כן, אני שמח שעובד בא ומלמד אותי ומראה לי דברים שאני לא מכיר. ואני מחפש היום במנהלים שהם יודעים גם להפריד בין עיקר לתפל, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. דבר שני, אני מחפש היום במנהל, שלפעמים אתה אומר למנהל משהו לעשות, שזה לא בגזרת האחריות שלו, אבל הוא בא ולוקח ומפשיל שרבולים. זה כמו שאני תמיד מראה דוגמה בעסק, שגם לפעמים אתה יודע, אם אני רואה משהו שנפל או ניקיון או לכלוך, שזה לא בהגדרת התפקיד שלי, ואני לא צריך לשים, אני שם לב לדברים הקטנים, ואם השלט לא נמצא כמו שבמקום, ויש מנהל תפעול שצריך לטפל בזה, אז אני גם שם לב. אז זה גם משהו שאני משדר למנהלים שלי, שהם צריכים לדעת לעשות הכל ולשים לב להכל, כדי שהארגון יצליח ותמיד יהיה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה.
טיפ מספר 7, תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה. זוכר, הרי מכללי פסגות הקמנו, היום אנחנו ארגון גדול, 80 עובדים, אבל מה זה זה קם? זה קם עליי ועל רואי ועל עובד אחד. אף אחד לא ציפה, לא אמין. תמיד אמרנו, אוקיי, איך קמים בבוקר, עושים את הכי טוב שאפשר, ושואפים להיות הכי טובים שיש. ולאט לאט זה גדול, זה גדל מאוד, והתרחב מאוד. ופתאום התחלנו לגלות עם השנים, שכל הידע שלי ושל רואי, אם זה בכל המחלקות, במחלקות השיווק, במחלקות הכספים, במחלקה המקצועית, במחלקת הנעת החשבונות, הכל זה תורה שבעל פה, כלומר, הכל אצלי ואצל רואי בראש. הגיע עובד, התחלנו להביא עובדים, שהתחילו לעשות עבודה שאני ורואי היינו עושים, בתחילת הדרך היינו עושים הכל. ואז פתאום היה מגיע עובד, אומר, אוקיי, תנו לי איזשהו חוברת הדרכה, אני אלמד את התפקיד. ואז אני אומר, רגע, איזה חוברת? הכל אצלי בראש. ואז הבנו שבארגון חייב להתחיל לכתוב את הדברים. ברגע שלא כותבים את הדברים, גם שוכחים. מגיע עובד, איזשהו מנהל עושה תפקיד מסוים, מגיע לאחריו מישהו אחר בתפקיד, הוא לא זוכר להעביר לו את כל המידע. לכן בארגון, והבנו את זה עם הזמן, חשוב כמה שיותר הכל לכתוב. אין תורה שבעל פה. הכל צריך להיות כתוב, ככה עובד ארגון מסודר, שהתפקידים עוברים אחד מהשני בצורה חלקה.
הטיפ מספר 8, זה מתחבר לי מאוד לתקופה, לחמש שנים האחרונות שלנו. היו לנו 5 שנים מטורפות, היה לנו קורונה, היה לנו עכשיו את המלחמה שגעת. אני אומר גם לבעלי עסקים וגם לאדם הפרטי, תחסוך ליום השחור. יש המון אנשים עכשיו שפתאום העסק שלהם בצמיחה ובפרוספריטי, ומתחילים להשתולל ולאבד כיוון מבחינת ההוצאות ומבחינת ההכנסות, ולא לשים לב לדברים הקטנים כמו בתקופה שצריך טיפה להצטמצם. כלומר, אם אדם לא ידע תמיד לחשוב על היום השחור, וגם שהוא נמצא בשיא הצלחה שלו, לדעתי הוא יהיה בבעיה מאוד קשה, כי תמיד אנחנו יודעים, השוק הוא נע בסייקלים. לפעמים אנחנו בתקופה של גאות, לפעמים אנחנו בתקופה של שפל. וזה מתחבר גם לאדם הפרטי שמאזין לנו, שעכשיו בתחילת הדרך רוצה לפתוח עסק או מה. אני אדבר עליי באופן אישי, אני לא יודע אם זה ידבר לכל אחד, ככה זה לי תרם. אני בן אדם שברגע שאני מרוויח, אני אוהב לקנות ואוהב לבזבז. זה ישמע מוזר, אבל לא בקטע של רפתני או בקטע של להשוויץ, אלא ברגע שאני קונה משהו שאני אוהב, זה גורם לי אחד, בפן האישי אני מרגיש הרבה יותר טוב. בצד שני, זה גורם לי עוד פעם לרצות להרוויח עוד יותר, כדי שאני אמשיך ליהנות מהנאות שאני אוהב. ואני חושב שאנשים שכל אחד צריך, שהוא מאזין לנו, צריך להבין את שני הדברים האלה, ולהכין את עצמו לתקופה כזו.
טיפ מספר 10 ואחרון. בלוואי והייתי מבין את זה לפני 20 שנה. בתחילת הדרך אתה כל פעם עסוק בשיווק, שיווק למטרת מכירה, שיבוא עוד ועוד ועוד תלמידים. היום אני מבין שהדבר הכי חשוב בעסק זה הברנד, זה המיתוג, מיתוג, מיתוג. עכשיו, מיתוג צריך להשקיע במיתוג. מיתוג זה לא רק אני קיים 20 שנה, אז באופן טבעי, אתה גוף מוכר וממותג. זה לא מספיק, צריך להשקיע במיתוג. עכשיו, אני לא אומר מיתוג עכשיו לשים פרסומות בטלוויזיה שכולם יכירו אותי או שיותר חוצות. זה לא מיתוג מבחינתי. מיתוג מבחינתי זה מיתוג עם ערך. אם אני בית ספר ויש לי ידע, אז אני כל היום עושה סרטונים שנותנים ערך, נותנים כלים, קחו, באהבה, בחינם. זה מבחינתי מיתוג. כמה שיותר להוציא חומרים איכותיים, לתת ערך, לתת ידע. עכשיו, הנה, אני מסתכל נגיד על החודש האחרון במכללה. מכל חודש אנחנו בודקים את כל כמות התלמידים החדשים במכללה, מאיפה הם הגיעו. מי הגיע מפרסום ואיזה אמצעי שיווק, ומי הגיע כי הוא שמע עלינו או חבר מביא חבר. כלומר, לא יצא עליו כסף לטובת השיווק. והנה, אני מסתכל על החודש האחרון. 65 או אפילו 68%, אני לא זוכר ב-100%, מהתלמידים החודשים בחודש האחרון הגיעו לא משיווק. כלומר, הם פנו אלינו מיוזמתם, חבר מביא חבר, מכירים אותנו, המלצה שמישהו למד מעבר, משהו כזה. כלומר, הם לא הגיעו מהוצאה שיווקית. וזה בזכות ההשקעה במיתוג. לכן, מי שבתחילת הדרך עכשיו ופותח עסק, הכי חשוב, תשקיעו בברנד. זה ההשקעה הכי משתלמת שיש.
מסכים איתך. ואני דווקא רוצה טיפה לסטות.
רגע, לא סיימנו?
לא סיימנו. אני דווקא רוצה להגיד שאני רוצה לתת עוד טיפ.
הכנת עוד אחד.
כי זה משהו שנכנס לי בשבוע, שבועיים האחרונים משולחן עגול, שאני עורך פעם בשנה עם הבוגרים שלנו בשלושת התחומים במכללה. ודווקא היה לי שולחן עגול בתחום שוק ההון. ותמיד סטודנטים אמרו, ספרו על הכישלון, הכישלון בעסקה הראשונה שהייתה לך בשוק ההון. כי אנשים שבאים ללמוד שוק ההון, תמיד, איך אמרתי, כמו בעסקת נדלן, הפעם הראשונה היא מאוד מאוד מפחידה. ואני לא אשכח, היום רוב האנשים מתעסקים בדמו, ואנחנו מלמדים על דמו, ודמו זה דבר טוב, אבל תמיד אני אומר, צריך למצוא את הבלנס. ואני זוכר שבעסקה הראשונה שעשינו במטבע יורו דולר, אני לוקח אותנו הרבה שנים אחורה, מעל 20 שנה, והעסקה הזו הייתה של, בקצרה, המטבע זה מסחר מאוד תנודתי, במינוף, ופתאום אתה יכול ברגע אחד לראות פלוס 800 דולר, פתאום מינוס 900 דולר, מאוד זריז. ואני לא אשכח, בעסקה הראשונה רצינו לעשות פקודה של פקודת ביי, פקודת קנייה, ובכלל רצינו להיכנס לפקודת שוט, פקודת סל, ומה שקרה תוך שנייה, עשינו כביכול פקודה עם הכיוון שרצינו, וראינו פתאום 800 דולר תוך דקות, היה נתון שנקרא נון פארם פיירול, אני לא יעלה אנשים, נתון של מספר המועסקים, שנתון שהוא מאוד אלים בשוק המטבע, ואז ראינו פתאום מינוס 800 דולר, ואני לא אשכח, אז בזמנו היה מאוד קשה, והיינו עם ברוקר בחול, ועד שהתקשרתי לברוקר בחול, ואני זוכר שנלחצתי, והרגל שלי התחילה להילחץ, ואני פתאום רואה את 800-900 דולר בהפסד, עד שסגרתי את העסקה הזו, היינו בהפסד של קרוב ל-1,000 דולר. ואני זוכר שהעסקה הזו שהפסדנו 1,000 דולר, הייתה העסקה הראשונה, היא נתנה לי תובנה שקודם כל לעצור ולהבין כאילו מה הפקודות שאני לוחץ עליהם, וכן לתת משקל לדמו, כי היום הרבה אנשים שלוחצים דמו ולומדים בדמו, הם לא באמת נותנים לזה משמעות, כל מניה אומרים אני אקנה 1,000 מניות, מה שיהיה יהיה, ולא באמת מנתחים את זה כאילו זה על חשבון אמיתי. אז מה שאני בא ואומר לאנשים, שאתם עושים את הדמו, תחשבו כאילו זה ממש כסף אמיתי, ותרגלו את הפקודות כמה שפעמים, כדי שזה ייתן לכם בסופו של דבר ברגע האמת, לא תעשו את הטעויות של טירון שאני עשיתי.
טוב, אז סיימנו שני פרקים, 20 תובנות, 20 שנה. נתראה בעוד 10 שנים, עוד 10 תובנות.
שיהיה לכם בהצלחה. נתראה גם בעוד 20 שנה.
עם עוד 20 תובנות. בהצלחה.
ביי, להתראות.